מיד עדכון על מצב חמישה פצועים בשתי זירות הפיגועים באזור הביקה ובנבי מוסה, אבל עוד קודם. בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית לבית הנבחרים ולקונגרס התקיימו בשמונה בנובמבר. כל רשתות השידור האמריקניות עוסקות רק בזה, רפש, אלימות והרבה מאוד הסתה משני הצדדים. נזכיר לכם משהו, אצלנו זה כבר קרה לפני 27 שנים. השבוע שעבר זה הגיע לביתה של האישיות הפוליטית השלישית בחשיבותה בממשל האמריקני, יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי. דיוויד דפאפי, איש ימין קיצוני, אנטישמי, תומך טראמפ, פרץ לביתה של פלוסי בסן פרנסיסקו, ששעתה בוושינגטון, ותקף את בעלה בין ה-82 במכות פטיש, גרם לו שברים בגולגולת ונתפס. בעבר כתב אותו תוקף שהיהודים סייעו במימון עלייתו של היטלר לשלטון, הוא השתתף באירוע של ניסיון ההשתלטות על גבעת הקפיטול בוושינגטון, אחרי ניצחון ביידן בבחירות, ונמנה על התומכים ב-QAnon, תנועה שחבריה מאמינים בתיאוריות קונספירציה שיזמו הדמוקרטים לכאורה נגד נשיא טראמפ. גם הסנאטורית הרפובליקנית סוזן קולינס אוימה בזמנו בעבר, וגם השופט העליון השמרן ברט קוונו אוים על ידי אדם שנעצר סמוך לביתו. אמריקה מעולם לא הייתה יותר מסוכסכת ומלאת צנאה. במידה רבה, בחירות האמצע לשני בתי הקונגרס יכריעו את יכולת התפקוד של הנשיא ביידן. יאבד את הרוב, יהיה ברווז צולע. מזכיר לכם משהו? ישראל מעולם לא הייתה מסוכסכת ומפולגת יותר מאשר עכשיו, אחרי חמש מערכות בחירות, סביב הוויכוח על איש אחד, למעט בתקופת ההסתה שקדמה לרצח יצחק רבין זכרו לברכה. שום דבר לא מצדיק רצח פוליטי. בעוד יומיים בחירות מספר 5, צאו להצביע, את השנאה תשאירו בבית.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
ליד עדכון על מצב חמישה הפצועים כאמור בשתי זירות האירועים סמוך לצומת אלמוג בבקעה ובאזור נבי מוסה, חמישה פצועים טופלו כאמור בשתי הזירות, וגם מאבק הרבשצים על תקציבים, נדבר עם רבשץ שהיה במקום הפיגוע. בעקבות מחדל ההפריות באסותא הראשון, כמה כסף מקבלים בתי החולים מתעשיית ההפריות, ואיך משרד הבריאות מפקח על מה שקורה? נשאל לדוקטור יצחק ברלוביץ', שהיה מנהל המרכז הרפואי וולפסון. רן רזניק מפרסם הבוקר בישראל היום שמנכ״ל משרד הבריאות הוזהר שהעומס בטיפולי הפוריות באסותא מסכן את המטופלות חודשיים לפני המקרה. והיחסים הכלכליים בין ישראל לבין בחריין מתהדקים. שר התעשייה והמסחר של בחריין מבקר עכשיו בישראל. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? בשידור חי גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. כאמור, היחסים הכלכליים בין ישראל לבין בחריין מתהדקים. היום הגיע לישראל משלחת כלכלית, בראשה שר התעשייה והמסחר של המדינה. זיאד בן רשיד אל זיאני אומר לאיפה הכסף שהמטרה לחתום על הסכמים לשיתוף פעולה בין המדינות.
I am joined by a business delegation of 53 businessmen and women from various sectors in Bahrain. We cover a lot of sectors like oil and gas, food sector, manufacturing, medical sector, jewelry sector. And we came here to introduce them to the Israeli economy and look at the opportunities by meeting Israeli counterparts to encourage more trade between Bahrain and Israel and joint investments as well.
בהמשך נשמע עוד כמה דברים שאמר שר התעשייה והמסחר הבחרני. בנק ישראל אישר לפפר מקבוצת לאומי להשיק שירות חדש וייחודי במערכת הבנקאות, מסחר במטבעות קריפטו. אורי נתן, מנכ״ל פפר, אומר לאיפה הכסף שלקוחותיו יוכלו לסחור במטבעות קריפטו באמצעות אפליקציית ההשקעות.
באמצעות אפליקציית ההשקעות שלנו, פפר אינבסט, אנחנו מאפשר ללקוחות שלנו מסחר במטבעות קריפטו באופן פשוט, בטוח ואמין, בלי הצורך להוריד ארנק ובלי הצורך להתנהל באופן עצמאי מול רשויות המס. לקוחות פפר יוכלו לרכוש, להחזיק, למכור מטבעות קריפטו, בשלב הראשון רק ביטקוין ואיתריום, החל מסכום של 50 שקלים בלבד לפעולה. הליך הקנייה הוא פשוט, הליך המחירה הוא פשוט, וזה חידוש מאוד משמעותי ביחס לאפשרויות שיש היום בהמרה של מטבעות קריפטוגרפיים. אצלנו, כשמוכרים את הקריפטו, באותו רגע הכסף זמין בעוש. בחשבון הרגיל. השירות הזה יהיה זמין ללקוחות פפר בחודש הקרוב, אנחנו נפתח את רשימת ההמתנה ממש בימים הקרובים, בהמשך השירות יהיה זמין גם ללקוחות לאומי.
שנת הלימודים במכללות במקצועות ההנדסה נפתחה היום, ובפורום המכללות תוקפים את משרדי האוצר והכלכלה שהתקציבים שהובטחו להם לא הגיעו עדיין. דוקטור יוכבד פנחס ידיב, יושבת ראש פורום המכללות.
מדינת ישראל מזניחה את ההשכלה הטכנולוגית. במידה והיא לא תתעשת, המשק ייפגע כולו. אנחנו יודעים שתרומת בוגרי תואר הנדסאי למשק לא פחותה מזו של בוגרי המקצועות האחרים. ולמרות זאת, דווקא עבור אלו שמהווים את העתודה הטכנולוגית של המדינה, התקציב לסטודנט הלומד זהה לתקצוב ילד בגן ילדים. המציאות ההזויה הזו לא יכולה להימשך. המדינה הנהיגה רפורמה ב-2018, בה התחייבה להעלות את התקציב לסטודנט ל-19.5, אבל המדינה רחוקה מליישם את היעדים הקריטיים שהיא עצמה הציבה. מקבלי ההחלטות חייבים להפנים את האמת הפשוטה הזו ולפעול בהתאם.
לסיום הכותרות, דן פרופר, יושב ראש אוסם מראשי התעשייה הישראלית, פורש אחרי 56 שנים בתפקיד, כך אמר הבוקר לאיפה הכסף.
אחרי 56 שנים של עשייה, שנים של בנייה של חברה אדירה, ממפעל קטן בבני ברק, דרך עשרות מוצרים חדשים, דרך מפעלים רבים, שנבנו בפריפריה, דרך עבודה משותפת עם אלפי אנשים נהדרים. אנחנו היום עומדים עם חברה שהיא פאר התעשייה, חברה שמכבדת את צרכניה, שעושה הכל כדי שמוצריה יהיו הטובים ביותר.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד איתנו טל לברן. אז אנחנו פותחים בעדכון על שני פיגועי הדריסה בירידות לים המלח, 5 פצועים בשני מוקדים, המחבל נורא יממה אחרי הפיגוע הרצחני כאמור בקריית 4. פיגוע נוסף, הפעם כביש שנחשב לשקט יחסית, מחבל כבן 49 דרס צעירים בצומת נבי מוסה שבבקרת הירדן, נמלט והתנגש לאחר מכן בתחנת אוטובוס בצומת אלמוג. טל אברהם, הפרשן הצבאי מעריב, ו-103 FM. שלום טל.
שלום, אכן, כשמסתכלים על הפרטים של הפיגוע הזה, זה פיגוע שמתחיל בדריסה בנקודה אחת, ששם היו הפצועים, זה קורה באזור נבי מוסה, גם לא מעט רואים בתיעודים שונים את הפיגוע, אין סימן שאלה, אין ספק שאתה רואה את ההצעה של הרכב, באותה קבוצת צעירים. באזור הזה, למעשה, כל הפצועים, שניים שהם פצועים בינוני, 3 שהם פצועים קל מאותה קבוצת צעירים. המחבל ממשיך בנסיעה לא ארוכה במיוחד עד לצומת אלמוג, שם הוא מנסה לבצע פיגוע נוסף, מתנגש בעוצמה בתחנת האוטובוס, שם כאמור אין נפגעים בקרב אותם אנשים שהיו בתחנה, שוטרים שנמצאים כנראה במקרה ועוברים שם ומזהים את העניין הזה, וגם כמישהו מהכיתה כוננות של אלמוג הסמוכה, מזהים את זה, מגיעים אליו ולמעשה מחסלים את המחבל. כפי שאמרת, הפרופיל הזה של המחבל, כמו שאנחנו רואים, הם חוקים קבועים, נכון. בין 49, 7 ילדים מהכפר הזריה, נשוי דרך אגב לאישה שהיא תושבת שואפת, אזור הביקה, אזור שהיו בו פחות פיגועים בתקופה האחרונה, אבל כשמסתכלים על התמונה הרחבה אי אפשר להגיד שלא היו בכלל, כן, כי באזור הזה של צפון, למשל אזור אחר, בצפון הביקה, היה את הפיגוע מרכב וחולף ועבר אוטובוס וכדומה, ועוד פיגועים נוספים, כך שמסתכלים על תמונה רחבה, גם באזור הביקה כבר ידענו פיגועים, וגם פיגועים קשים.
אוקיי, עכשיו משהו על מצבם של הפצועים, אחד פצוע יותר קשה והשאר קל?
כרגע תמונת המצב אל שניים שהם פצועים בינוני, השאר קל, זה דיווחים ראשונים, מן הסתם עד שבבית החולים לא יודעים להבחן בדיוק וכדומה, להבנתי כרגע אין ידיעה על כך שנשקפת סכנת חיים לאחד לפצועים.
כן, נכון, זה ברור.
סוג של פיגוע שהיה יכול להסתיים את אותו.
טל, לסיום, תגיד, אנחנו בימים מאוד מאוד רגישים, לפני בחירות, ראינו מה היה אתמול בקריית 4, יש איזושהי הסלמה, יותר התראות על אירועים נקודתיים, היום, מחר, מחרתיים, בימים הרגישים האלה?
אנחנו רואים שיש קריאות של ארגוני טרור, של חמאס בעיקר, גם ג'יהאד איסלאמי, סביב העיתוי הזה של הבחירות לישראל לבצע יותר פיגועים. אני לא חושב שיש יותר התראות, כי כל התקופה האחרונה, וצריך להסתכל על תמונה רחבה של סדר גודל של 8-9 חודשים של עלייה בהיקף הפיגועים, כך שהרבה פעמים זה תלוי בנסיבות, בפיגועים שמצליחים ומאפיינים שונים. ראינו שסיפור גובה הראיות, צפון השומרון, ששם היו רוב הפיגועים, שם בבית ג'נין, זה לא איזה כלל אצבע שאנחנו לא נראה פיגועים לצערנו באזורים אחרים. תקופה מאוד מתוחה, מאפייני הפיגועים משתנים, מרביתם פיגועי ירי, אבל כן. ראינו גם היום פיגוע דריסה, ושוב כאמור צריך להסתכל על תמונה של 8-9 חודשים של עלייה בהיקף הפיגועים, ומה שאני שומע במערכת הביטחון, המגמה הזאת תימשך בתקופה הקרובה.
במקביל לפעילות אינטנסיבית מאוד של צה"ל.
מאוד, עם תגבורי כוחות כבר במשך הרבה מאוד זמן.
נכון.
שכפול מהסדק, מסדר הכוחות, למעשה כבר נמצא בשקר.
טל אברהם, הפרשן הצבאי של מעריב ו-103 FM, תודה רבה טל.
תודה.
תודה. גיל מימון הוא רבשת מושב בצהל, בקעת הירדן, שלום גיל.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, אתה יודע להוסיף לנו עוד משהו מעבר לדיווח של טל אברהם על אותם פיגועים, זה בכל זאת באזור שאתה מסתובב בו לא מעט.
כן, זה בחטיבה 417 של חטיבת הביקה והעמקים, הפיגוע התחיל בצומת דבי מוסה, דריסה של מספר חיילים, וזה המשיך לכיוון צומת אלמוג, שם הוא נטרל על ידי שוטר ואזרח.
כן, לאחר שהתנגש בתחנת אוטובוס.
כן, ניסה לפגוע עוד פעם בקבוצה של חיילים, ושמחתנו שם נזק לא היה גדול.
טוב, בוא נקווה שזה יישאר כמו שזה, ועכשיו נדבר על המצב הכלכלי שלכם, כשאתם בעצם מנהלים כבר מאבק די ממושך גיל מימון מול משרד הביטחון, אתם רוצים בעצם להיות מוכרים כעובדי המשרד, איפה זה עומד נכון לרגע זה?
כרגע התחלנו לנהל איזה דיאלוג עם משרד הביטחון, עם סגן שר הביטחון שוסטר, רק לצערנו אנחנו רואים מהלך של משרד הביטחון, לנסות מעל הראש שלנו ניהול מסע ומתן עם מועצות האזוריות, ובעצם להעביר אותנו להיות עובדי מועצות אזוריות, שזה בעינינו קצת בניגוד לסיכומים שדובר עליהם. זה המצב נכון לעכשיו. אני 10 שנים כבר בתוך המאבק הזה, בוועד הפעולה של הרבש"צים, פועל עם חברים שלנו הרבש"צים כדי לנסות לשנות את המצב. הימים האחרונים רק נותנים לנו דגש, על כל השנים האחרונות, על המצב שנמצא בו רבש"ץ, מעבר לשכר, הסמכויות ונושא של ביטוחים. היום בפיגוע בצומת אלמוג, אפשר לראות בתמונות, קפץ לשם רבש"ץ אלמוג, לעזור ולסייע, במיוחד באזורים שהמרחב הוא גדול וצריכים להגיע במהירות, וכוחות צבא לא יכולים לשעות בכל נקודה ונקודה.
זה נכון, עכשיו אני רוצה מחליף. רק, בוא נבהיר, אתם עובדים, זו משרה מלאה, רבש"ץ, או שאתם עובדים בחקלאות ונזעקים או נקראים למקומות חלילה אם יש פיגוע או אירוע מסוג כזה או אחר?
אז ככה, יש רבש"צים מכל מיני סוגים, אבל כעיקרון הרבש"צים הקדמיים זה אמור להיות משרה מלאה, והמקום עיסוק היחידי שהם יכולים לעסוק בו זה בתוך היישוב עצמו ועוד עיסוקים. מעבר לזה, אחרי שהוא מבצע את המשימות שלו הביטחוניות שהוגדרו לו לפעול לפי תיק הגנת יישוב. זאת אומרת, רבש"ץ הוא צריך להיות ביישוב שלו, ולהיות כונן 24/7 סביב השעון. יש רבש"צים באזורים אחרים שונים, שמוגדרים חצאי משרות או עורפים, שבהם הם מוגדרים חצאי משרה, אבל הזמינות שלהם גם צריכה להיות 24/7 בסוף, כך שאני לא בדיוק מבין מה זה להיות חצי.
אז מי לא מבין, נכון, אז מי לא מבין פה מה המשימה, מה גודל המשימה שמוטלת עליכם?
דבר ראשון, אני חושב שהצבא מבין טוב מאוד. אנשים מרמת מג"דים, מח"טים ועד אלופי פיקוד מבינים יפה מאוד מה המשימה שלנו. הבעיה תמיד נתקלת במשרד הביטחון, יש להם שיקולים כאלה ואחרים שכבר בינתי פיקה להבין מה רמת השיקולים שלהם, ולמה הם חושבים ש... בן אדם שמסתובב עם נשק צבאי, בן אדם שמוכשר על ידי הצבא והולך עם טיוט צבאי ומפעיל כוחות צבא שכיתת כוננות יישובית בזמן אירוע מופכת אוטומטית לחיילי צבא, הוא צריך לקרוא לו אזרח. ובאירוע האחרון ראינו שדובר צה"ל בחר בכבודו בעצמו לקרוא לרבש"ץ של חברון שפעל בגבורה ובאומץ לב אילאית, לקרוא לו אזרח, פעל כאזרח. אני חושב שזה קצת על גבול החוצפה מה שהיה שם.
תגיד, גם באזור שלך, גיל, היה פיגוע לפני כמה שבועות?
ודאי, באירוע בצפון הביקה, הניסיון הצריפה, וצריכים להגיד את זה, ניסו לפרוף את האוטובוס, זה כמעט צרח להם, היה שם צירוף של הרבה מזל, וגם באירוע הזה קפצו רבש"צים לעזור, גם מבחינה רפואית, גם מבחינת ניהול אירוע, גם הוקפצו כיתות כוננות, הוקפצו כיתות כוננות ביישובים כדי לתגבר את המערכים, כי היה להם מחבל שלא ידענו איפה הוא נמצא, עד שלא וידאו שהוא לא בגזרה, אז הכיתות כוננות הוקפצו והופעלו.
תגיד עכשיו, ההסתדרות הלאומית מנהלת את המאבק הזה עבורכם, וזה לא שאתם, אתה יודע, תניחו את הנשק ותגידו, אוקיי, יש פיגוע, זה לא מעניין אותי. אתם מחויבים 24/7, לא?
דבר ראשון, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה יחד עם ההסתדרות. ההסתדרות ארגון שמסייע לנו מאוד לרסקים ולקחה על עצמם את הניהול מאבק הזה יחד איתנו. ואנחנו 24/7 היינו בשביתה וכמעט באופן מלא הייתה השביתה. חזרנו לעבודה אחרי סיכומים עם סגן שר הביטחון, שאנחנו נותנים 3 חודשים למיצוי משא ומתן, רק לצערנו, אנחנו מגלים שעדיין מנהלים משא ומתן מעל הראש שלנו, שבארגון הרבש"צים, שהוא ארגון יציג של הרבש"צים, מנסים לנהל עם מישהו שהוא לא רלוונטי לאירוע. מועצות זה דבר יקר לנו, אנחנו עובדים עם ראשי מועצות בשיתוף פעולה, אבל בין זה שהם ינהלו בשבילנו את מה שטוב לנו, או מה שאנחנו חושבים שצריך, ואת הזכויות שלנו, ואת הביטוחים שלנו, ואת השכר שלנו, דרך אגב, גם אני חייב להגיד, פה יש רבש"צים מקבלים, יישובים שלהם אותו סכום כסף, רק התלושים נראים אחרים, כל אחד, האיש בעיניו
יעשה. מה הקריטריון אבל? מי קובע?
הם מעבירים סכום כסף אחיד, לא משנה כמה ותק יש לך, כמה זה, ומה הכשרות שלך, לא מעניין, הכל הוא סכום אחיד מהיום הראשון. מעוברים ליישוב, עכשיו יש יישובים, יש להם חשבונות כאלה, ויש יישובים שחשבונות
גיל,
כאלה.
גיל, על איזה סכום מדובר לסיום? בוא תגיד לי, רק שנדע.
הסכום, רבש"צים מרוויחים בסוף בנטו שלהם, בין הקדמיים והאלה של חצי משרה, זה מתחיל מ-2,300 שקל לחצי משרה. הקדמיים זה נע בין 7,000 שקל ל-9,000 שקל, תלוי איך היישוב מחליט לשלם ועושה, וגם זה ללא הפרשות כחוק, לא ימי חופשה, לא ימי עברה, לא מחלה, לא מתנות, לא כלום, שום דבר לא מוכר באמת.
טוב, גיל מימון, בהצלחה.
תודה רבה לכם.
מושב הצל, בקעת הירדן, תודה רבה.
תודה.
טוב, קודם אמרנו פרשת ההפריות, ויש עוד כמה זוויות מעניינות שאנחנו רוצים להתעכב עליהן. קודם כל, זאת שמפרסם הבוקר רן רזניק בישראל היום, כתב ופרשן הבריאות של העיתון. שלום רן.
שלום ענת.
שלום שלום. מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש, הוזהר שהעומס בטיפולי הפוריות באסותא מסוכן למטופלות. פרט?
כן, לפני חודשיים, הוזהר מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש, הוזהר הנהלת משרד הבריאות, במידע שהם קיבלו על כך שיש עומס אדיר, קשה, וגם שעלול להיות מסוכן באסותא. אני אגיד, באסותא בכלל, גם אסותא רמת החייל וגם אסותא ראשון לציון, שתי היחידות הכי פעילות, שתי המחלקות, סליחה, לפוריות, הכי פעילות גדולות, אינטנסיביות במדינת ישראל. הפעילות ענת באסותא היא יותר גדולה מאשר איכילוב, תל השומר ובליסון ביחד. הוא הוזהר שהטיפולים שם מתבצעים בשעות הלילה מאוחרות, בימי שישי ושבת, שהמעבדות, הרופאים, האחיות לא עומדים בעומס.
כלומר, זה עומס, זה עייפות, עומס, עייפות, כל ההשלכות שעלולות להיות לדברים כאלה.
ופוטנציאל לטעויות. ועוד משפט, הראו לו ממש התכתבויות פנימיות בין הנהלת אסותא רמת החייל בתל אביב לבין הרופאים שהם בהם מתריעה הנהלה על העומס, על כך שרופאים עובדים עד שעות מאוד מאוחרות בימי שישי בלילה למשל וכולי. משרד הבריאות לא עשה מאז שום דבר עד התפוצצות הפרשה הזאת.
עכשיו אתה אומר שזה חודשיים לפני שאנחנו נחשפנו לפרשה, לפרשת המחדל, והשאלה אם הוא היה עושה משהו אפשר היה למנוע את זה, כי זה כבר אחרי שהאימא של הילדה, לא האימא הביולוגית, הייתה בהיריון.
נכון, זה כבר היה אחרי...
ההפריה נעשתה כבר, זה כבר היה מאוחר מדי.
נכון, היה מאוחר מדי לה, למקרה שלה, אבל לא מאוחר לכל הבאים אחריה. הרי עכשיו משרד הבריאות אומר, למשל ממש עכשיו, ענת, בשעה האחרונה הוציא משרד הבריאות הודעה שהוא מקיים שימוע לאסותא הראשון לציון, בגלל הכשלים שהוא מצא שם בבדיקה שהוא עשה, עשה את הבדיקה עכשיו כשהתפוצצה הפרשה, ואני חושב שמשרד הבריאות היה חייב לעשות היה לפני חודשיים בקרה בפיקוח משמעותיים, גם אם במקרה עצמו את צודקת, ההשתלה עצמה הייתה חודשים קודם לכן. אבל זה עוד הרבה הרבה יותר חמור. את יודעת, ענת, לפני עשור, מבקר המדינה פרסם דוח שאני אתמצאת אותו בשורה, שאמר יש עומסים כבדים וחוסר בטיפולי הפוריות באסותא ובבתי החולים הפרטיים, ואין כמעט שום בקר בפיקוח של משרד הבריאות. לפני עשור, הדוח הפרוסם ב-2013, כך שההתראות למשרד הבריאות הגיעו שנים רבות, וגם קונקרטית ממש לפני חודשיים, והמשרד כמעט לא עשה דבר.
כן, מאיפה רן רזניק, חוץ ממה שאמרת עכשיו, משרד הבריאות לא מגיב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם במחלקה הזאת. הרי צריך להמשיך את הטיפולים של המטופלות שכבר החלו את התהליך הזה, ולא יקחו את המבחנות למקום אחר. כלומר, כל המצב הוא מאוד סבוך, מאוד כאוטי, ואין להם תשובות. לא להנהלת אסותא, ומשרד הבריאות שותק.
ולא למשרד הבריאות.
לגמרי.
לא להנהלת אסותא, לא למשרד הבריאות, ובוא נגיד גם לא להנהלת מכבי, קופת החולים השנייה בגודלה בישראל, שהיא הבעלים של רשת אסותא. עד כך, היום פנו עורכי דין מטעמם של עשרות זוגות ונשים, חלקן בהיריון, עוד בהיריון, שעברו טיפולי פוריות באסותא ראשון לציון, וביקשו שמשרד הבריאות ואסותא יערוך להם לכולם ולכולן בדיקות, כדי לוודא שהעוברים שהם נושאים, שהן נושאות ברחמן, או הילדים שנולדו, הם שלהם, עד כדי כך. אני לא זוכר כזה תקדים במדינת ישראל מאז ומעולם. דרשו שיעשו את זה, עשו את הווה משרד הבריאות, ובכלל, את יודעת, ענת, אני פרסמתי היום, חוץ מהעניין של מה התגלה למשרד הבריאות כבר לפני חודשיים, טענות של רופאים מאוד בכירים, חלקם מנהלים במשרד הבריאות עצמו, שמשרד הבריאות לא לוקח אחריות ומוביל גם את חקירת הפרשה, גם את הדיווח לציבור על הפרשה. המשרד אומר שהוא עשה בדיקה עכשיו לפני חודש, בעקבות התפוצצות הפרשה. הוא לא מפרסם את הדוח המלא שלה, שנדע מה קורה באסותא אשדוד. אולי היה צריך להפסיק שם את הפעילות. אמרתי אסותא אשדוד, הייתי אסותא ראשון לציון כמובן. הוא לא מפרסם כדי שנדע בדיוק מה קרה שם ומה קורה שם. ואין לצערי על מי לסמוך, הוא הרי הרגולטור, על פי חוק, הוא חייב להגן על הבריאות שלנו, על שלומנו, בעניין אולי ענת הכי רגיש שקיים, הורות, הולדה, פוריות, גם ככה זה רגיש, גם ככה זה קשה, גם ככה מעורבים בזה הרבה מאוד גורמים, גם פסיכולוגים, גם רפואים, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו, אין לנו פה על מי לסמוך, לא על משרד הבריאות, ולצערי טוב. גם לא בינתיים על הנהלות הסבודה במכבי.
בוא נאמר ככה, קודם כל רן, תודה רבה לך על הסיפור המעניין הזה. תודה. וממשרד הבריאות נמסר שנערך תחקיר מיידי בראשות חטיבת הרפואה של המשרד, על מנת לבדוק כשלים ולמנוע אפשרות של טעות דומה, כמו גם למצוא את הטעות שהביאה להעברת העוברים השגויה, צוות מקצועי בראשות חטיבת הרפואה ערך בדיקות באסותא וביחידות IVF נוספות. התקיימו התייעצויות מקצועיות ומשפטיות שבסופן זומן בית החולים אסותא ראשון לשימוע. טוב, חבל שזה קורה בכלל. דוקטור יצחק ברלוביץ' לשעבר, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות ומנהל המרכז הרפואי וולפסון לשעבר. דוקטור ברלוביץ', שלום.
שלום וברכה.
טוב, אני קודם כל, אנחנו שואלים את עצמנו כבר כמה וכמה שבועות, איפה משרד הבריאות בכל הפרשה הזאת? למה הוא לא מגיב רק אחרי שיש לחץ ועוד לחץ ועוד לחץ, וגם זה בקושי אנחנו שומעים?
טוב, אני כמובן לא יכול לתת תשובה.
נכון, אבל אתה היית שם, ואם היית היום בתפקיד, היה מצופה ממשרד הבריאות להגיב?
תראי, השקיפות היא חשובה מאוד. אני חושב שעצם אירוע עם כזה הד תקשורתי, אין ספק שחייבת לבוא שקיפות. מצד שני, איך אומרים, המהירות היא מהשטן. אני חושב שאם עושים, מוצאים אינפורמציה שהיא לא מדויקת או שהיא לא נכונה,
בסדר, לא נתעכב על זה כי אתה לא שם, אבל לא, אבל אפשר היה להגיד, אנחנו ערים לבעיה,
אז זה מה שהם עושים.
בסדר.
זה מה שהם אמרו. כמו שאני שומע את זה כבר כמה זמן, הם אומרים, אנחנו בודקים.
בודקים.
אנחנו נכנסים שם פנימה עד כמה שניתן ונעשה. אני מאמין שאכן זה מה שנעשה, ואני מאמין שבסופו של דבר הלקח ילמד. השאלה היא, האם זו הדרך הנכונה?
זהו, אז בוא נתקדם, דוקטור ברלוביץ', ואני רוצה לדבר באמת על הכסף הגדול מאחורי התעשייה הזאת, תעשיית ההפריות. אנחנו יודעים שבבתי החולים אסותא, ראשון ורמת החייל, יש עשרות הפריות שמתבצעות לעומת הפריות בודדות שמתבצעות בבתי חולים ציבוריים. במה מדובר כשמדברים על כסף?
אנחנו מדברים על שיא עולמי, פר אוכלוסייה כמובן. אנחנו מדברים על כמעט 50 אלף טיפולי הפריה, מחזורי טיפול בשנה, שנעשים במדינת ישראל, אין לו אח ורע בשום מקום בעולם, וכמובן גם התוצאות, אנחנו כמעט 10,000 תינוקות, נולדים מדי שנה מהפריה חוץ גופית, וזה לעומת כ-180-190 אלף לידות שיש בישראל.
כן.
אנחנו מדברים פה על כיף עצום, וכמובן שימושים את המכפלות מבחינת העלויות, אנחנו מעוברים הרבה מעל ומעבר, לחצי מיליארד שקל בשנה.
בשנה.
על
כלל ההפריות שמתבצעות.
על כלל ההפריות בחוץ גופיות. זאת אומרת, יש כל מיני טיפולים, כמו שאת יודעת.
לא, ברור על חוץ גופיות. ב-IVF, נכון. על זה.
ב-IVF,
כן.
כל התעשייה, כל המערכת הזאת היא ענקית, והיא באמת, ונתח גדול ממנה הוא בסקטור הפרטי מבחינת הביצוע. רוב ההוצאות הן יוצאות מכיסו של משלם המסים, כלומר, קופות החולים מממנות את זה.
כמה הפריות, לכמה הפריות, כמה הפריות יכולה אישה לעבור בחסות המדינה, כלומר, בתשלום המדינה, במימון המדינה?
כן, אז שוב, יש עד לפני לא מזמן בכלל לא היו מגבלות, אבל לפני מספר שנים, אכן משרד הבריאות קבע כללים בנושא, והוא אכן הגביל את הטיפולים במידה זו או אחרת, לא ממש הגבלה, אלא יותר ברמה של שיקול דעת. זאת אומרת, הזכאות מגיעה לאישה עד גיל 45, כלומר, עד יום הולדת 45.
ואז לא משנה כמה הפריות בוצעו בדרך?
וזהו, וגם פה, גם מספר אחרי גיל 39, אז יש כבר מגבלה, שהמגבלה בעצם אומרת לא שמראש מגבילים את מספר הטיפולים, אלא מחייבים את בית החולים או את היחידה שבה מתבצע הטיפול, לכנס ועדה, כולל עובדת סוציאלית, על מנת באמת להעריך מחדש, אם צריך להמשיך ויש הצדקה רפואית, בהמשך הטיפולים האלה, משום שכמו שכולנו יודעים, לטיפולים האלה יש גם תופעות לוואי רפואיות מאוד משמעותיות.
ואני שואלת אותך, אתה לא גינקולוג, אבל אני כן שואלת אותך, בתור מי שעמד בראש בית חולים גדול, וגם היה סמנכ"ל משרד הבריאות, האם אתה היום, לאור מה שאנחנו יודעים, היית אומר שצריך לצמצם במספר ההפריות שנשים עוברות, המדינה מאוד מאוד הולכת לקראת בני זוג בהקשר הזה. צריך לצמצם?
קודם כל זה נכון מה שאמר בסוף, אכן הגישה הלאומית בנושא של הפריות חוץ גופיות בישראל, כמו שאמרתי, היא הכי מתירנית, או
הכי ליברלית.
הכי חיובית.
נכון.
מכל מדינה אחרת בעולם, עם התוצאות שכבר הזכרתי קודם, אבל אני חושב, החוק היום קובע בצורה ברורה, שהסיבה היחידה שניתן להגביל את מספר הטיפולים, זה אך ורק המצב, השיקול דעת הרפואי. זה מה שהחוק מאפשר, סעיף 3ד לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי קובע,
שהטיפולים יינתנו על פי שיקול דעת רפואי,
כן, והשאלה אם יש מקום לשינוי.
וכל עוד שהתקודת רפואי מאפשר את זה,
עושים את
המדינה
זה.
לא, לא מתערבת. כן.
דוקטור יצחק ברנוביץ'.
וההחלטה היא פה החלטה ערכית, ואני אגיד את זה ככה בשקט, גם פוליטית. היו ניסיונות של שרים בעבר, לנסות ולהגביל,
לצמצם או להגביל,
הטיפולים על בסיס כאילו של רגולציה,
כן,
לא ברמה הרפואית, לא אלא ממש על בסיס רגולציה,
כן.
ואפילו הוכנו תקנות בזמנו, וכמה צעקה מכל רחבי המדינה, גם עמותות שמטפלות, גם כמובן כן. חברי כנסת, והרעש הציבורי שנוצר כתוצאה מזה, הכריח את משרד הבריאות
להמשיך. בסדר הדברים, דוקטור, הדבר הכי שאנחנו חייב.
משרד הבריאות עשה, ובצדק, והוא הקים צוות מקצועי, רפואי,
כן.
שקבע את הכללים הרפואיים, ולא את השיקול דעת הכלכלי.
Okay. טוב, דוקטור יצחק ברלוביץ', תודה על הדברים האלה. תודה רבה.
בבקשה.
פרסומות. Here comes the money. Here we go. אלה אלון, עורכת איפה הכסף.
שלום ענת.
משהו על שר המסחר והתעשייה של בחרין שהגיע לפה לעשות עוד ועוד קשרים.
נכון, ישראל ובחרין מהדקות את הקשרים המסחריים ביניהם, והיום נחתה בארץ משלחת של עשרות אנשי כלכלה ועסקים מבחרין, שבאה בעצם לחתום על שורה של הסכמים לשיתוף פעולה כלכלי עם ישראל. שר המסחר והתעשייה, זיאד בן רשיד אל זיאני, אומר לנו באיפה הכסף, אנחנו מאוד מעוניינים גם להשקיע בישראל וגם לקבל השקעות של ישראלים בבחריין.
Yes, definitely. We're looking at that through two venues, whether through our sovereign fund, Mumtalakat, who's been active and looking at opportunities in Israel, or by our private sector investing here in Israel. We are also inviting Israeli funds and Israeli companies to look at opportunities in investing in Bahrain. Bahrain has very liberal investment laws.
We אנחנו מזמינים את הישראלים לחפש הזדמנויות השקעה בבחרין. יש לנו חוקי השקעה מאוד גמישים, הוא אומר, גם מיסוי אפסי על השקעות, רצוי שתבואו. הבחרינים גם עומדים להגדיל את מספר הטיסות מישראל בחרין מפעמיים בשבוע לטיסות יומיות, בהחלט בשורה טובה לקשרים הכלכליים בין שתי המדינות.
אלון, תודה רבה. אנחנו יוצאים לעוד פרסומת אחת. יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
אלן ענת.
טוב, רק לפתיחה, אני הודעה למאזינים שלנו, לנהגים, מחיר הדלק שוב מזנק, והפעם זה יהיה בלילה שבין שלישי לרביעי, המחיר יעלה ב-9 אגורות לליטר דלק 95 אוקטן, 6 שקלים ו-46 אגורות, זה יהיה מחירו של ליטר דלק, בתדלוק עצמי. אמיר, מה קורה אצלנו?
למרות הסובסידיה, כן, שהממשלה מנסה שזה לא יעלה
נכון,
את כל
נכון,
הדרך.
נכון, נכון. נכון.
טוב, פה בשורות יותר טובות היום, פתיחת שבוע, פועל יוצא של סוף שבוע טוב בניו יורק, עליות שערים, מדד 35 עולה כמעט אחוז, מדד הבנקים עולה 1.4%, מדד הביטוח עולה 1.7%, דווקא בטכנולוגיה עליות מתונות יותר של כמה עשיריות בודדות, סך הכל, כמעט הכל בחיובי, וזה באמת אחרי ה... סוף שבוע מצוין בניו יורק, 2.5% עלייה ב-S&P 500.
שהתגובה שלנו היא מאוד סולידית, ושם זה כבר הגדרנו את זה כמניה דיפרסיה.
נכון, יש שם עליות מאוד חדות, בטח על רקע כל התנודות המטורפות. אתה רואה חברות כמו פייסבוק יורדת במאות, בעשרות ומאות מיליארדים, כן, בשווי שלה, כגודל הבועה, כך גודל ההתפקחות ממנה. פה פחות מניה דיפרסיה, קצת מאכזב, אבל על רקע... העליות שם היום זה קצת, עליות קצת חלשות, אבל קצת, זה בכיוון הנכון, לפחות לפני הבחירות, כן. עדיין האווירה פה חיובית בכלכלה.
טוב, מחר יום חדש, אמיר אייל, תודה רבה. סיימנו. איפה תודה. הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו איציק אהרון, בדיגיטל רון שאי, נויה חסון ושני רומנו.